שאל השואל, מה בנוגע לאדם אשר נפטר לו מישהו מקרוביו שהוא חייב עליו באבל, ואותו אדם הוא בחוץ לארץ, ולפי כל התחזיות עד שיאפשרו את קבורתו זה יהיה יותר משבוע, כי יש לפעמים בחוץ לארץ כל מיני מהלכים פורמליים ותאלה ואחרים, שעד שיבוא לקבורה זה יהיה למעלה משבוע. האם אותו אדם יש לו דין של אונן שפטור מן המצוות? שהרי כידוע אדם אשר יש לו מישהו שנפטר שהוא חייב באבלו, כל עוד לא הובא אל הקבר ועוד לא נסתם הגולל, אינו חייב, עוד לא חייב באבל, ועד אז הוא גם פטור מן המצוות, כי יש לו דין של אונן. אז מילא כשמדובר יום, יומיים, אבל כשמדובר למעלה משבוע, מה דינו? זו יש אלה. ובכן, ברמה עקרונית דינו שהוא ממשיך להיות אונן אפילו כמה ימים, הוא פטור מן המצוות. זה ברמה העקרונית. ברמה המעשית נראים הדברים שכיוון שהיום הקבורה נמסרת לחברה קדישה, אפשר ליצור מצב לא לפתור אותו לגמרי מן המצוות, אלא לעשות את זה בצורה די מעורבת, כפי שאנחנו נתאר בהמשך דברנו. אבל קודם כל נקרא את דברי רבנו בפרק שלישי מהלכות מעשר שני, הלכה שישית. שם רבנו כתב איזה הוא אונן. זה המתאבל על אחד מן הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם, וביום המיטה בלבד הוא אונן לתורה, וללילה אונן מדבריהם, שנאמר ואכלתי חטאת היום הייתה בעיני השם, היום אסור וללילה מותר. ממשיך רבנו וכותב, נשתהה מת ימים רבים ואחר כך נקבר. אז נשים לב, נשתהה מת ימים רבים ואחר כך נקבר, כל אותן הימים שאחר יום המיטה עם יום הקבורה הוא אונן מדבריהן, ואין יום הקבורה תופס ללא. אז יוצא איפה שלמרות שהשתהה ימים רבים הוא נחשב לאונן מדרבנן, אסור לו לאכול מעשר שני ולא לאכול קודשים. וכן אנחנו מוצאים בפרק שני מהלכות ביאת מקדש, הלכה ת' ויוד, כתב רבנו איזה הוא אונן, זה שמת לא מת מן הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם, ביום המיטה בלבד הוא שנקרא אונן דין תורה, ולילה הוא מדברי סופרים. הוא מת ששהה ימים רבים, ימים ואחר כך נקבר, הוא מת ששהה ימים ואחר כך נקבר, כל אותם הימים שאחר יום המיטה הוא אונן מדבריהם, ומטבע הדברים הועיל והוא אונן מדבריהם, אסור לו להיכנס לבית המקדש, ביאת המקדש, אסור לו להיכנס כאונן לבית המקדש. ואם כן, לכאורה, לאור הדברים האלה, היינו צריכים לבוא ולומר, כיוון שהוא במעמד של אונן מדבריהם, אז אסור, הוא פטור מן המצוות כל אותם ימים. זוהי הבחינה העקרונית. אבל בבחינה המעשית עדיין הדברים לא פשוטים. למה? כיוון שהפוסקים של ימינו דנו מה בנוגע לאלה שקרובי משפחה שמוסרים את הטיפול בענייני הקבורה לאנשי חברה קדישה. יש אנשים מקצועיים בזה, אתה סוחר לך מכונית אמבולנס, זה שהוא בעל המכונית אמבולנס הוא כבר לוקח לך ממך בקבלנות את הכל מכל כל. הוא מוציא תעודת פטירה כי הוא יודע לאן ללכת, אל מי לפנות, במקום האנשים המסכנים, קרובי המשפחה, לא יודעים בין ימינם ובין שמאלם מלפנות, ונוסף להם צער כפול מכופל בכל הבלגנים האלה, הוא כבר מומחה, יודע, גם יש לו מערכת קשרים, והכל רץ, תוך שעות הכל מסתדר. משלמים לו, הוא רק קומפלט, הכל כבר מביא את המת, מביא אותו לבית הקברות, גם יש לו קשר בבית הקברות, הכל הוא מסתדר מהחיל עד כלה. אז כאמור, כיוון שנוהגים למסור לאנשי חברה קדישה את כל העניין הזה של טיפול הקבורה, אז לכאורה שר הדאגה מליבם של אותם קרובי משפחה. נכון שהדאגה של קרובי משפחה על הנפטר היא לא רק בענייני הקבורה, אלא עצם הכאב שהוא מר, עד שלא יסתם הגולל עדיין הכאב מר ונמהר. אבל סוף סוף הפטור מענייני מצוות בין היתר היה בגלל הנימוק שהם עסוקים בטרודים בליבם בענייני מצוות הקבורה, והרי כשהם מוסרים את הנפטר שלהם לידי חברה קדישה, לכאורה הם חייבים במצוות לכל דבר בעיקר. ויש כאלה באמת נפוסקים שאומרים שבימינו אם הקרוב משפחה מוסר את הטיפול לחברה קדישה, הרי הוא חייב בתפילה, בתפילים, בברכת המזון וכו'. אלא שיש פוסקים נרתעים מלומר את הדבר הזה. למרות שהוא מוסר את קרובו לחברה קדישה, אומרים לא עד כך, אלא יאכל עם מישהו, ואז המישהו הזה יברך ברכת המזון, והאבל או האונן ישמע על דרך השמיעה, לא על דרך האמירה. וכן תפילה, ישמע משליח ציבור את התפילה, אז לא כמו שאדם מתפלל לבד, אבל ישמע על דרך השמיעה. וכן תפילין, יניח תפילין בלי ברכות, איך קוראים, תלית, יתעטף בלי ברכות, ורצוי בצנעה ולא בפרסיה, כי בכל זאת זה שובר דין מסוים לפחות בתודעה של בני אדם, שהם יודעים שאונן פטור ממצוות, והם יודעים שעדיין נפטר לא הובא אלה קבר. ונמצא איפה נוכל גם אנחנו לומר שבעניין הזה, במקרה הזה, אף על פי שמבחינה עקרונית הוא עדיין אונן כל עוד הנפטר לא הובא אלה קבר, אבל כיוון שזה נמשך הרבה זמן, וכיוון שבלב אחי הוא מסור לחברה קדישה לטפל בהם, נראים הדברים שינהג מבחינה מעשית כפי שאמרנו, ישמע תפילה משליח ציבור, יניח תפילין וטלית בצנעה בלי ברכות, בלי ברכות, ישמע ברכת המזון ממישהו שאכל עמו וכן הלאה. בזו הדרך, מעין משהו מורכב מעורב, חייב ולא חייב, בדרך הזו ינהג עד שנפטר יובא אל הקבר. כאן המקום להעיר בדבר ההלכה שכתובה בשולחן ערוך יורה דעה סימן שימים א', זהו הסימן שבו מתייחס מרן לעניין האנינות. אז בסעיף ד' הוא כותב, מי שמת בתפיסה ולא ניתן לקבורה, כלומר נניח שבוי כאלה דברים שגויים השתלטו עליו ולא ניתן לקבורה כי הם מונעים את קבורתו, לא חל על הקרובים אנינות וגם אבילות לא חל עליהם, כיוון שלא נתייאשו מלקוברו. תארו לעצמכם אם נניח שבוי שיתברר לנו שהוא כבר מת, אלא שבגלל שהאויבים ממחשמם מנסים לסחוט שחרור מחבלים בגין אותו שבוי, בגין אותה גבייה של אותו שבוי, אז אנחנו יודעים שהוא מת בוודאות, כבר יש לנו עדויות שהוא מת בוודאות, אבל עדיין לא יכולים להביא אותו לידי קבר, ולפעמים זה נמשך שנה, שנתיים ואפילו יותר. כלום, באותם זמנים הוא יהיה חייב ותהיה פטור מצוות או חייב מצוות. אז נאמר בשולחן ערוך, מי שמת בתפיסה ולא נתן לקבורה, לא חל על הקרובים אנינות וגם אבילות לא חל עליהם. אנינות שהוא פותר אותם מצוות לא חלה, אלא הם חייבים מצוות, כי זה לא בידם. מתי באמת הם פטורים? כשזה בידם והם תרודים בזה. אבל כיוון זה לא בידם והם לא יודעים מתי ישחררו, אם בכלל ישחררו, אז במקרה כזה הם פטורים, הם חייבים במצוות. אבל גם לא יכולים להתאבל, אומר מרן, כי מתי האבלות? רק משיסתם הגולל. ועדיין לא הובאו אל הקבר. הנה כי כן, כשזה לא תלוי באדם אלא בגורמים זרים שמעכבים, כאן נאמר במפורש שהוא חיה במצוות. אבל כל שזה תלוי בבני אדם והגורמים הם רק פורמליים בלבד, כי ככה אצלהם נוהגים עד שבודקים ועד שנותנים תעודה ועד שנותנים אישורים, זה לא כמו תפיסה כוחנית אלימה, אלא כאן מדובר במשהו שהוא מקובל בארצות מסוימות, שזה הולך מסורבל עד שמקבלים את האישור. אם כן, איפה? במקרים כאלה אנו חוזרים אל הדין שהוא פתור מצוות אפילו כמה ימים, רק הועיל וכאמור עניין מסור חברה קדישה, הגענו למה שהגענו בדרך שהצענו. רבי חנינה בן גשר אומר סעד הבא.